טוב, ערב טוב. אנחנו נלמד היום שיעור שהכותרת שלו זה הילד שלי שלם, ואנחנו תוך כדי הדברים ננסה לגעת באיזשהו יסוד בהתייחסות לילד. התחלנו את זה שבוע שעבר ומפה נעלה איזושהי קומה. אני מראש אומר, הדברים שאנחנו נלמד היום לפי דעתי הם מובנים מאליהם והם פשוטים וידועים, אבל כמו שאומר המסילת ישרים, לפעמים דווקא הדברים הפשוטים והידועים הם לא מחלחלים פנימה אל התובנה שלנו, לחיים שלנו. אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו לא מתנהגים ככה. וצריך לחזור ולחזור ולחזור ולהדגיש לעצמנו את הדברים הללו כדי באמת לחיות על פי זה, כדי שזה יהפוך להיות הטבע שלנו. ולכן בחרתי בכותרת הזאת, הילד שלי שלם. לא מושלם, כי אנחנו לא מושלמים, אנחנו צריכים ללכת ולהשתלם, אבל זאת נקודת אמון מאוד מאוד גדולה שלאט לאט אנחנו נברר אותה. ואני רוצה להתחיל בשיר, שיר של לאה גולדברג, שיר לפי דעתי מקסים, אני מאמין שרובכם מכירים אותו, אשתי מדקלמת אותו בעל פה מהילדות, אבל אני חושב שיש בו יסוד אמוני גדול. הייתי אתמול בבית הדודה, אמרתי שלום ואמרתי תודה. אמרתי סליחה ובבקשה. שאלתי תמיד, זה מותר, את מרשה? ואינני יודע כיצד זה קרה. לפתע נכנס בי הילד הרע ואמרתי, את טיפשה. ואמא הסמיקה מאוד ואמרה, גד, תתבייש, זה היום ונורא. ואבא אמר, באמת זה לא צחוק? תלמיד כיתה א' נוהג כתינוק? איך אסביר להם שזה לא אני? זה הילד הרע שנכנס לי בפנים. תמיד הוא נכנס בי, בלי שום עזרה, הילד הרע. שיחקתי אתמול בחצר עם יוכבד, נתתי לה אוטו שלי ורכבת, נתתי לה לזכות בגולה הכי אדומה והכי גדולה, ואינני יודע איך זה קרה. לפתע נכנס בי הילד הרע, דחפתי אותה והיא נפלה, ואימא שלה כעסה ואמרה, פרא אדם היום ונורא, וסבתא שלה יצאה ואמרה, אל תפקי, את יודעת שגד ילד רע. אז אמרתי לה, חמורה, באמת, זה היום, הם אינם מבינים, זה הילד הרע שנכנס לי בפנים. תמיד הוא נכנס בי, בלי כל עזרה, הילד הרע. לך מפה, אני מבקש אותו, כי אני רוצה לגרש אותו. אבל הוא נטפל ונטפל. כבר ניסיתי הכל, אבל אין לי ברירה. מה לעשות בו בילד הרע? או אולי, כשקצת אגדל, יעזוב אותי וחסל. אני חושב שזה תמצית כל השיעור. הבעיה זה לא רק להבין את זה, זה לחיות על פי זה. כי בואו ננסה לחשוב רגע. אנחנו חיים על פי השיר הזה? או על פי התובנה של הילד? יש פה תובנה של הילד שאומרת, הם אינם מבינים, זה הילד הרע שנכנס לי בפנים. תמיד הוא נכנס בכל עזרה, הילד הרע. אגב, זה היעד שלנו. היעד שלנו הוא דו-כיווני. אחד, שהילד שלנו ידע את זה, יחיה על פי התחושה הזאת. כלומר, שזה לא הוא, אלא זה הילד הרע שנכנס בו. בית, שאני יחיה על פי. הרבה פעמים, זה לא אני, זה האבא העצבני שנכנס בי פתאום. נכון? זה בכלל, אגב, מותר שילדים ידעו את זה. של זה לא אני, זה האבא העצבני. ילדים גם יודעים לפעמים לזהות את זה. אבא, אתה עצבני, אז אתה מוציא עלינו את העצבים שלך. הם יודעים לזהות. וכשילד...
וכועסת על אבא, ולכן את צועקת.
ולכן ברגע כזה צריך להיות מסוגל עם ענווה גדולה, להגיד לו, חמוד, אתה צודק. אבל אם אתה אומר לו, מה פתאום, אני אראה לך על מי אני כועס, אז בעצם אתה שובר לו את היכולת גם אצלו לעשות הבחנה בין מה זה הוא לבין מה זה שהוא נדבק מבחוץ. עכשיו, זאת שאלה שתכף קצת נעמיק בה, זאת שאלה מחשבתית מאוד גדולה.
אבל זה לא בריחה מהתמודדות? להגיד, זה לא אני.
אני לא אמרתי שלא צריך להתמודד.
כאילו משהו חיצוני, זה לא אני.
משהו חיצוני, זה משנה את הגישה, זה משנה את ההתמודדות, אבל זה לא מבטל אותה. כלומר, אם אני מבין שהילד הרע זה משהו חיצוני, זה ישנה את הגישה שלי אל הילד, זה ישנה את הגישה שלי אל הרע שבו, אבל זה לא יפתור אותי מהתמודדות. אני תכף אביא דוגמאות, אבל זה לא יפתור אותי מהתמודדות של לברר איך אני מונע מהילד הרע להיכנס. אז בואו תראו, בואו נתחיל ככה קצת להעמיק בזה, ומתוך זה אני מאמין שנוכל לקנות לעצמנו איזושהי תובנה יותר עמוקה. יש גמרא במסכת אבות שדנה ביצר הרע. אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שתי מפתחי הלב, שנאמר, זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח. ושמואל אמר, כמין חיטה הוא דומה, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. ושמואל בבית מביא הוכחה, תנו רבנן, שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה, ומסתברא דטובה לימינו ורעה לשמאלו, דכתיב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. חלוקים רב ושמואל בהבנת היצר. רב אומר, יצר הרע דומה לזבוב. מה הכוונה לזבוב? זבוב יושב על מפתח הלב, אבל הוא לא חלק מהלב. הוא חיצוני. הוא רוצה להיכנס בכל הזדמנות לפתח חטאת רובץ, אתה פותח את הדלת, הוא נכנס. אבל הוא חיצוני. לעומת זאת אומר שמואל, דומה למין חיטה. למה למין חיטה? אנחנו לא כל כך רגילים לראות חיטה, אנחנו יותר רגילים לראות קמח. אבל חז"ל הדימויים שלהם הם מהטבע. חיטה, איך היא בנויה? יש דבר עגול, אבל מה יש באמצע? חתוך לשתיים. כלומר, זה בעצם חצי-חצי. אומר שמואל, הלב של האדם בנוי משני חלקים. חלק טוב, חלק רע, כלומר, הרע מה הוא? הוא חלק מהאדם. זה שתי גישות. אנחנו נראה שכמו המון פעמים אצל חז"ל, כשיש מחלוקת, פירושו של דבר שהאמת בנויה משני הדברים. גם וגם, אבל הסדר הוא מאוד חשוב. הרב קוק מבאר את הפסקה הזאת בביאורו על הגמרא שנקרא עניה. אמר רב, יצר הרע דומה לזבוב, ושמואל אמר דומה לחיטה. זה טעות פה החמה. סיבות חטאת האדם יש להשקיף בהם שתי השקפות. אחד, תפיסה ראשונה, הדבר ייתכן שהאדם הוא ישר בטבעו כשהוא לעצמו. כלומר, כשהילד הוא נאמן לעצמו, ושום דבר חיצוני, אין שום ילד רע שנכנס בו פתאום, אז הוא טוב. אמנם מה שאנו רואים, שהמון רב מבני אדם הולך מדי יום ביומו ושוגה במעשים רעים, זרים ומגונים, הסיבה לזאת הן הסיבות החיצוניות. הרבות שאין מצויות במצב החיים להמשיך את האדם אל החטא. כלומר, הילד שלי מקלל, אני צריך לומר, אני לא מתעלם מזה. זה רע. אבל למה הוא מקלל? סיבה חיצונית. הוא כשלעצמו במהותו הוא לא היה מקלל. מה פתאום? איך הוא אמר? הטיפשה.
אתה יוצר לילד תירוץ שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ולעשות משהו, ואז יגיד, זה לא אני, זה היצר הרע שלי, זה הילד הרע שלי.
או שאתה יוצר לו דימוי עצמי מאוד מאוד טוב, ומלמד אותו להתרומם. אתן לך סתם משפט ששמעתי מאיזו אישה מבוגרת. עברתי איזשהו שיעור, ואז היא באה לספר לי, הבת שלה נפטרה לפני די הרבה שנים, וככה היא סיפרה עד כמה הבת שלה הייתה מחנכת דגולה, והיא אמרה שאצלה הבית הכל היה תמיד בנחת. וכשהילדים שלה היו עושים משהו רע, היא הייתה אומרת לילד חמוד שלי, לך תשב בפינה ותחשוב אם ככה מתנהג צדיק. עכשיו, מה בעצם החשיבה הזאת היא מובילה? כלומר, לך תחשוב, אם ככה אתה צריך להתנהג. ובעצם הילד עושה שני דברים. א', הוא יודע שאתה מאמין שזה לא חלק ממנו, וזה באמת לא הוא. ב', הוא יודע שזה דבר רע. עכשיו, הרב נותן כל מיני סיבות. למשל, סיבות חיצוניות, שהן מצויות במצב החיים להמשיך את האדם אל החטא. למשל, חברות רעות, חברה לא טובה. ילד נמצא בחברה לא טובה, זה ישפיע עליו? בוודאי. אז האם זה חיצוני או פנימי?
חיצוני, אבל זה גם חיצוני.
זה השאלה. זה נכנס אליו וזה הופך להיות חלק מההתנהגות שלו, אבל האם זה הפך להיות הוא? אני אקח מצב קיצוני, בסדר? כל תיאורי הילדי זאב למיניהם. אדם יתחיל ללכת על ארבע ולנבוח. יתנהג ככלב לכל דבר. אני גדלתי עם כלב בבית כל החיים שלי. אז שהייתי קטן, תמיד היה לנו כלב. חוץ מאיזושהי תקופה שההורים שלי הוציאו את הכלב. והיינו בפריז, הוציאו את הכלב מהבית. הייתי חושב בן שלוש, משהו כזה. הייתי מקבל אוכל, הייתי יורד למטה, שם בצלחת שלו ואוכל עם הכלב. אז הם אמרו שההשפעה פה קצת מוגזמת. אפילו הרעלתי אותו, כי לקחתי תרופות של אבא שלי, חשבתי סוכריות, אכלתי אותם, נתתי גם לו. אותי לקחו לשטיפת קיבה. אותו השאירו אותו עם הקלקול קיבה. עכשיו, האם אדם שמתחיל להתנהג כמו כלב, אדם מבוגר, האם לרגע אחד זה ישנה את הטבע האנושי שלו? לא. כלומר, הוא חיצונית ככלב לכל דבר. אבל האם זה שינה את הטבע הפנימי שלו? כאו זה. שום דבר. בכלל לא. אני אתן לכם משפט נפלא, שאנחנו נתרגם אותו למשפט ילדים, וצריך לשמור אותו, לפי דעתי, לרשום אותו איפשהו. הרב קוק אומר, היחס שלנו לעם ישראל צריך להיות ככה. האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, את עם ישראל, לא תסמא את עינינו מלראות את מומיה. אני לא עיוור, אני רואה את המומים של עם ישראל. ועם כל זאת, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. מה פירושו של דבר? אני חוזר על המשפט. האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלראות את מומיה, ועם כל זאת, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. פירוש הדבר ביחס לעם ישראל, בדיוק. עם ישראל יכול להיות שיש לו הרבה קלקולים, ואני רואה אותם, אבל בפנים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אנחנו צריכים לשים לנגד עינינו את המשפט הבא. האהבה שאנחנו אוהבים את ילדינו, לא תסמא את עינינו מלראות את מומיהם, אבל עם כל זאת, כולך יפה בני, כולך יפה ביתי, ומום אין בך. הרי ילד גדל באווירה שלילית. זה האווירה התרבותית שלו. זה האישיות שלו? לא. הרב ממשיך, תראו עוד דברים. אומר, חברה רעה, מקרים מעציבים. אדם עובר טראומה, ועכשיו הוא מתנהג כתוצאה מהטראומה בצורה מאוד קשה. זה חלק ממנו? לא. זה כתוצאה מהטראומה. לא, הוא לא כזה. הוא לא כזה, ואני אגיד לך איפה תהיה הטעות, איפה זה יהיה מסוכן. אני אתן לך דוגמה. ניגש אליי הרב אלחנן, במקרה אחד בבית הספר, של איזשהו בית שהתפרק לחלוטין, ההורים התגרשו ועוד כל מיני מורכבויות שם. אחד הילדים, כל הילדים, אבל אחד הילדים באופן קיצוני, התפרק לחלוטין. נהיה חצוף. התחיל ככה לנסות את הרב שלו, את הרב אלחנה בכל מיני דברים. והוא אומר, לפני כן הוא היה ילד מדהים. היה העילוי של הכיתה. אומר לי הרב אלחנה, מה לעשות? אני חייב להעמיד אותו, לשים לו גבולות. שאל לי את הרב אלחנה שאלה פשוטה. תגיד לי לפי דעתך, למה הוא עושה את זה? למה? אז הוא אמר, תשמע, הוא עצוב, הוא כעוס, הוא ממורמר, אז הוא מוציא את זה עליי, מוציא את זה על בית הספר. אמרתי לו, ההפך. ההפך. יותר מתשומת לב. אמרתי לו, תשמע, הבית שלו עכשיו התפרק. הבית שלו התערר לחלוטין. עכשיו הוא רוצה לבחון מה יציב בבית שלו. מה יציב בחיים שלו. הבית שלו הוא גילה שהוא לא יציב. מה יציב בחיים שלו? איך הוא עושה את זה? הוא בועט. אז עכשיו הוא בועט בך. אם אתה תראה לו שאתה יציב, כלומר, אתה מאמין בו למרות שהוא בועט, הוא ישתנה. כי בעצם, זה לא קלקול פנימי, זה איזושהי תגובה חיצונית. אבל בעצם בפנימיות שלו, הוא בסדר. עכשיו, אם אתה תשדר לו, זה קלקול בתוכך, זה יהפוך להיות הרבה פעמים תקוע בפנים, הרבה יותר עמוק. ילד הרבה פעמים מתנהג התנהגות חיצונית, שאנחנו רואים אותה פנימית, הוא לא רואה אותה פנימית. התרת נדרים, אחד מהדברים שאנחנו אומרים, להסיר את כל העין הרע, עין הרע דה הורים. עין הרע של הורים. הרבה פעמים הורים יש להם עין רעה לילדים שלהם. אני אתן דוגמה שאני אוהב להשתמש בה. ילד מגיע לשלב בהתבגרות, הוא זהו, לא מתפלל, לא כלום, קם בשבת ב-10 בבוקר, תעזבו אותי בשקט. בסדר? מה אבא אומר? מה הבן שלי הפך להיות? חילוני. זהו, הוריד את הכיפה. זהו. עכשיו, בוא ניקח את הילד הזה הצידה, את הנער הזה, ונשאל אותו שאלה פשוטה. תצייר לי את הבית שלך בעוד 20 שנה. לפי דעתכם, מה הוא מצייר? בית דתי.
בשבת?
בית שהוא רוצה. בית שהוא רוצה. כלומר, שהוא ביחס לעצמו, אף פעם לא ראה את ההתנהגות שלו כמשהו פנימי. עכשיו בא אבא, אומר, תגיד לי, מה, אתה חילוני? אז פעם ראשונה שהילד אומר, טוב, אז כנראה שאני, אולי אני חילוני. אז אם אני חילוני, אז אני חילוני. והוא הדין בדוגמאות מוסריות.
אבל מה אתה עושה מצב כזה? שילד בא ומחליט וקורא להם את זה. ילד בגיל הבגרות בא ומחליט ואומר, אבא, לא בא לי לקרוא לבית כזה. צד אחד אתה אומר...
אז רגע, אז קודם כל, אם אני מאמין שיש סיבות חיצוניות. סיבה חיצונית, למשל, הוא עכשיו בתקופה של ברור פנימי. אז אני לא נבעל.
לבעלנו, השאלה מה לעשות מצב כזה?
עוזר לו לברר. מאפשר לו לברר. נותן לו את מרחב המחייה, וכל הזמן משדר לו.
אז יפה, מחר הולך למכולת, אם מרחב המחיה ייקח קצת דברים בלי רשות, ומרשה לעצמו לאט לאט, הוא רוצה לברר.
זה פה בדיוק מבחן האמון שלך. האם אתה חושב שבתחום הבירור שלו, הוא גם מחר ילך וינסה לרצוח אנשים? או בתחום הבירור שלו, נכון, קרו, אני מסכים. או בתחום הבירור שלו גם כן יש גבולות.
שאלה אם הוא יודע מה הגבולות שלו או לא.
מה זה? אתה משדר לו שאתה סומך?
אתה בדיוק.
אני סומך לגבול שלו, אבל ילד...
אבל אתה עוזר לו ללמוד את הגבולות. אני לא אומר, אל תשב איתו. ילד נכשל, בסדר? ילד עכשיו עשה מעשה. בואו נחזור לילדים קטנים גם. ילד התחצף. בסדר? עכשיו אני צריך לברר מאיפה זה בא. ואני יודע שזה בא אולי מאיזה חבר. זה בא, אגב, יכול גם מראה פנימית כלפינו. זה גם הרבה פעמים. ילד מתחצף, צריך לשאול את עצמנו, איך הילד שומע אותי מדבר עם אבא שלי? איך הילד שומע אותי מדבר עם אשתי? וזה לא תמיד אנחנו שואלים. הילד, לא יודע מה, לא מתחשק לו להתפלל. איך הוא רואה אותי הולך לתפילה? אם הוא שומע אותי, מדי פעם אומר, טוב, נו, יאללה, בוא נלך למנחה גדולה, נגמור עם זה, כי יאללה, ונלך לנוח. זה גם שאלה שאני צריך לשאול את עצמי, בסדר? עכשיו, הגעתי למסקנה שיש סיבה חיצונית. אני א' מדבר עם הילד, תשמע, בוא נבין מה הבעיה. איפה הדבר השלילי? לפעמים הוא לא יודע. לפעמים באמת הוא לא יודע, הוא לא יודע שזה משהו רע. לפעמים אני ציירתי בעיני רוחי משהו רע הרבה יותר ממה שהוא רע. כי אני לפעמים, יש לי טראומות כאלה או אחרות. אני מעצים את זה. אני רואה משהו הרבה יותר שלילי ממה שזה. שאלה אותי פעם מחנכת לגבי ההעתקה של ילדים בבית הספר. העתיקו במבחן. היא ראתה בזה משהו מאוד 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 חמור. מחר הילדים הללו יגנבו ממס הכנסה, והילדים הללו ירמו אחד את בן הזוג, אז אמרתי לה, קודם כל, מה הקונטקסט החברתי של הדבר? אני גדלתי בישיבה תיכונית, שהיה מקובל להעתיק. כאילו זה היה מין מעשה קונדס נחמד כזה, חמוד.
עזרה לזולת.
שמע, אני לא יודע כמה אפשר לספר פה, אבל מבחינת הבגרות שלי בגמרא, זה בחינה בעל פה. אז אני ישבתי, לא יבטלו לי עכשיו את הבגרות. אני ישבתי, והבוחן והרם שלי יושבים פה. אז אני לא זוכר מה הייתה הסיטואציה, ואז הבוחן שואל אותי, תגיד לי, במקרה כזה וכזה, כמה עדים צריך? שניים או שלושה? אז הרם שלי כזה חוזר על השאלה ואומר, הוא שואל, מה צריך, שני עדים או שלושה עדים? עכשיו, אני נחנקתי, כי ידעתי את התשובה, למה אתה צריך? אבל זאת הייתה האווירה. עכשיו, האם ראינו בזה? היום, בוודאי, אני הייתי רואה את זה בעין אחרת, בוודאי אני אשדר כמורה או כמחנך, אני אשדר משהו אחר. אבל צריך לדעת באיזה קונטקסט. אנחנו לא חשבנו שאנחנו עושים איזה פשע בינלאומי, אבל למשל, היה לנו כלל, בבגרות לא מעתיקים. זה היה מין בגרות לא, זה, הכל זה שטויות, בבגרות כבר זה יותר רציני. אז לכן קודם כל צריך לברר איך הוא רואה את הדבר. ולפעמים הוא רואה את זה באמת כמשהו בכלל לא חטא גדול. אתה צריך ללמד אותו, תשמע, זה לא בסדר. אלה הם כללים. אחר כך לראות מה משפיע. הנה, שלחת ילד למוסד כזה. והוא חוזר הביתה מעתיק. ניתן לכם דוגמה איך לפעמים צריך לברר חיצוניות בצורה עצומה. סיפר לי הרב זינגר, הרב זינגר ראש ישיבת מקור חיים, שם הכלל הזה של אמון הוא יסודי ברמה עצומה. כלומר, זה ממש, אין דבר כזה להעתיק. זה, 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 זה פשע, את בחינות הקבלה לישיבה התיכונית שולחים לך בדואר, אתה מתבקש לשבת, לענות ולשלוח בחזרה. סומכים עליך שאתה עושה את זה לפי ההוראות שרשום. יום אחד, רעידת אדמה. אחד המורים קולט שיש בחור שבאופן מגמתי מעתיק בבחינות. וזה באמת שמה, זה ההפך הגדול מכל האווירה. כינס ראש הישיבה את המורים, וככה הוא פתח. אמר, אנחנו לא משדרים את המסר הזה. הקלקול מתחיל בנו. ואז הוא סיפר. הוא אומר, אני אגיד לכם איפה הקלקול מתחיל. אתמול התקשר מישהו אליי הביתה, הבת שלי ענתה, והייתי עסוק. אמרתי, תגידי שאני לא בבית. היא כבר הייתה מספיק גדולה כדי לא להגיד, אבא אמר שהוא לא בבית. אבל זה דבר שקר. מדבר שקר תרחק. אז יכול להיות שאתה יצרת אווירה חיצונית שמשפיעה. האם אצל הילד זה פנימי? לא. לכן, תבחן קודם כל. נמשיך בדברי הרב. חברות רעות, מקרים מעציבים המונים ממנו את האור, השמחה וטוב הלב. עוני וחסרון לחם, המעבירים אותו על דעתו. ילד רעב לפעמים התנהג בצורה לא נכונה. עכשיו, לאו דווקא רעב ללחם. זה יכול להיות רעב ללחם חברתי. רעב ללחם חברתי. לפעמים, גם אם אנחנו לא מסכימים עם זה, אבל אנחנו משלמים מחיר על החברה שאנחנו גרים בה. כל החברים יש להם פלאפון. והוא אין לו. האם זה יגרום לילד שלך להתנהג בצורה בעייתית? עכשיו, אתה צריך באמת כהורה לדעת איפה אני מבין שזה לחם. שבלי זה הילד שלי עכשיו ישלם מחיר ויתנהג בצורה שלילית בגלל שלא נתתי לו את זה, כי כתוצאה מכך הדימוי העצמי שלו לא טוב, הדימוי החברתי שלו לא טוב, אז הוא יעשה דברים לא נכונים, או שזה לחם שהוא יכול להבין שהוא יכול לחיות בלעדיו. אבל יכול להיות פעמים שאתה כהורה יצרת לו עכשיו. יצרת לו. צריך ש... חזרתי מהשליחות בצרפת, עבדתי בארגון שנקרא תהילה. תנועת התנדבות לעלייה דתית. תנועה שעוזרת לעולים מחוץ לארץ להתאקלם בארץ. ואני זוכר שאחת השיחות שהיו לי עם עולים מצרפת, זה היה על מערכת החינוך ועל איך אתם מסמנים את הילד שלכם או איך נזהרים מלא לסמן. למשל, אתה שולח ילד עם גורמט לבית הספר. מה גרמת לו? עכשיו, בצרפת גורמט זה תכשיט, מקבלים לברית מתנה. יש לי את הגורמט של הברית שלי, גורמט זהב, קטן כזה, מתוק. זה מאוד מקובל. והולכים לזה. מגן דוד יפה וחי כזה על החזה. אבל בחוץ לארץ זה ביטוי לגאווה יהודי ציונית. לביטוי, לביטוי. בוא נסיים את המשפט פה. זה ביטוי. עכשיו, אתה שולח את הילד ככה לבית הספר, מה סימנת אותו?
מצד שני, אבל גם אתה יודע מה, אתה לא יכול להסתכל כל היום מה יגידו, מה יגידו, מה יגידו.
א', אתה חייב להסתכל לא מה יגידו, אתה צריך להסתכל איזה גורמים סיבתיים אני שם סביב הילד שלי. הרי אתה תשאל את עצמך, רגע, ברק, אני אשאל אותך. אם אתה תשים בבית לנער מתבגר, אינטרנט לא מוגן, אתה אשם בזה שהוא ייפול לאתרים פורנוגרפיים?
זה ברור.
ודאי, ודאי. הוא בריא, ברוך השם, קפץ לו לינק שמה לעשות, מפתה, והוא נער עם, 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 עם הורמונים בריאים, אז הוא פתח, ומשם הלאה.
יותר מזה, אתה גם, אם אתה לא מדבר על זה בבית שלך, אתה גם מכשיר אותו בבית.
נכון, נכון מאוד. אם אתה יוצר אצלו, אתה יוצר פיגור חברתי בבית בנושא הזה, זה מעגלים של סיבות חיצוניות לקלקול. יש לפני עוני וחיסרון לחם המעבירים אותו על דתו, על דעתו, יש לפני כן חברות רעה. כלומר, יש חברות רעה שאני צריך לקטוע אותה. שאני צריך לקטוע אותה.
אתה קוטע אותו בכל...
אז אני אצטרך כאבא להבין. עכשיו, אם אני חותך את זה, אני יוצר אצלו גם חיסרון ללחם, אז איך אני אפצה את החיסרון ללחם במקום אחר? אז אני לא מסכים שתהיה בחבורה שמקשקשת באחד בלילה מתחת ל... אתה היית נחמד עם ה-11. אמרת 9? שמקשקשת באחד בלילה מתחת לבתים. אבל אני מבין שלבן שלי יש צורך חברתי בריא, שאם אני לא יאפשר לו למצות אותו, אני אשלם מחיר. עכשיו, אם אני מגיע למסקנה שכל החברה הזאת היא מקולקלת, אז תעבור מקום. אז תעבור מקום. אבל אם אני מבין, לחברה הזאת יש רגעים מקולקלים, רגעים חיוביים, אני אעזור לבן שלי להיות ברגעים הטובים ולהתרחק מהמקולקלים. טוב. אז זה האיזון העדין. אם אתה גורם לבן שלך להיות אאוטסיידר, אתה מקלקל אותו. אתה מביא סיבות חיצוניות לקלקול.
לא, אבל מה שבעינינו, עוד פעם, אז נכנס לקטע של המראה הזאת. בעינינו, אני יודע, בעיניי לא נראה לדבר כל הלילה מתחת לחלון של בית, אבל היום זה כזה כמו מקובל.
לא. לא, אז תשמע, אתה יכול להגיד, אז אין שום ערך, אין שום מוסר אובייקטיבי. יש מוסר אובייקטיבי. יש מוסר אובייקטיבי.
הוא יוצא וחוזר ב-11, והוא בוכה שעתיים שעה, אנחנו ההורים היחידים שאומרים לו להגיע ב-11
הביתה, שיבקש אותו. נכון, בסדר גמור. הוא יגדל עם תובנה שההורים שלו ידעו ללמד אותו גבול מסוים. אבל החוכמה תהיה לדעת, א', להסביר לו, ב', לדעת ליצור לו את האיזונים הללו. טוב, אנחנו נעצור כאן, נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה, מתוך אותה נקודה של בירור הבחירה של ההורים. תודה רבה.